הכנתי ממש מראש אלבום תמונות. זו תמונה ממחנה של בנות. אם הייתה נדנדה נטושה, כל הבנות הולכות בשביל ישר, אני רצתי לחפש אותה להתנדנד בה.
מאז שהיא זוכרת את עצמה, שיפי חריטן הייתה קצת אחרת. היא גדלה בבית חרדי למאדרין, ובכל זאת, היה שם איזה ניצוץ של מרדנות. אנחנו יושבים בבית שלה באלעד, ומתחקים אחרי סימנים מקדימים באלבומים מצהיבים.
פה אתה יכול לראות שהחולצה מחוץ לחצאית, שבדרך כלל מה שמקובל זה להכניס את החולצה. אני אראה לך פה שתבין את זה יותר. אני הלכתי לתופרת וביקשתי ממנה שתעשה לי עיגול בחולצה, שיראה דוגמה שצריכה להיות בחוץ. ואמרתי לה, מורה, אין מה לעשות, אני בחורה שמנמנה, לא טוב לי בפנים. אלה היו המרידות הקטנות שלי.
עד היום, אגב, מאירים לה על הבגדים. הם אמנם צנועים, אבל צבעונים למדי. את המרד שלה במוסכמות של החברה החרדית, היא כבר לא שומרת רק לאופנה, אלא גם לבחירות קצת יותר מהותיות בחיים.
אצל חרדים, גם כשאתה הולך לקרוא בשם לילד שנולד לך, אתה הולך לשאול רב. אני לא הלכתי לשאול איזה שם לקרוא לבן שלי, אלא ביקשתי ברכה על השם שבחרתי.
שיפי, בת 33, ועורכת תוכן באתר חדרי חרדים, היא לא שואלת את הרב איך לקרוא לילדים שלה, וגם לא שואלת יותר אף אחד למי צריכה להצביע.
כשאני הייתי ילדה, היה לנו שס וגימל, לא ידעתי מעבר לזה, לא היה מצב לחשוב אפילו על להצביע למפלגה אחרת. והיום מה שקרה זה שאנשים פתאום פתחו את העיניים, רואים איך הדברים עובדים, ואומרים, נמאס לנו.
אני אנדרי טבקוף, עורך מדור דעות וקהילות של גלובס. אתם מאזינים לפודקאסט החדש שלנו, הצוללת, שצולל לעומקם של סיפורים כלכליים חברתיים. בפרקים הקרובים נעסוק בדפוסי הצבעה של הישראלים לאורך השנים. והפעם, האם החרדים עדיין מצביעים לפי מצוות הרב?
נראתה אתמול השמחה בבית שמש בשעות הקטנות של הלילה עוד בטרם הסתיימה ספירת כלל הקולות.
ב-1 בנובמבר 2018, לפנות בוקר, אחרי ספירת קולות החיילים, הנכים והאסירים, נפל דבר בבית שמש ובישראל בכלל. בבחירות לראשות עיריית בית שמש ניצחה אליזה בלוך, אישה חרדית.
בית שמש כולה, רק אליזה בלוך, רק אליזה בלוך.
בלוך אמנם ניצחה בפער של 500 קולות בלבד את ראש העיר בעשור האחרון, נציג המפלגות החרדיות. אבל את ההישג ההיסטורי אי אפשר לקחת ממנה. בבית שמש חיים יותר מ-110,000 תושבים, ועד שהגיע הניצחון של בלוך, העיר התפרסמה בעשורים האחרונים, בעיקר בעקבות תהליכי ההקצנה וההתחרדות שבה. החילונים נתנו לבלוך את קולם, זה ברור, אבל לא רק הם, גם החרדים העלו אותה לשלטון. זה או בזכות פתק ששמו בקלפי, או בזכות הימנעות מהצבעה למתחרה. וזאת בניגוד גמור למה שמקובל בחברה החרדית. וזה לא קרה סתם ככה. משהו יסודי ועמוק השתנה.
זה איזושהי החלשות של המנהיגות הרוחנית החרדית.
זה דוקטור גלעד מלאך, ראש התוכנית לחרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
אחרי שנים שהרבנים דומיננטיים מאוד וגדולים מאוד בחברה החרדית, אם אני רק מזכיר את הרב עובדיה יוסף ואת ההשפעה שלו, הרב שח והרב אלישיב שהיו חזקים מאוד והלכו לעולמם, והיום מי המנהיג של החרדיות הספרדית מזרחית? אנחנו כמעט לא יודעים שקוראים לו הרב שלום כהן, הוא לא דומיננטי. גם הרב קניאבסקי, שהוא איזה דמות מופתית נחשבת שם, אבל עדיין אין לו את ההבנה הפוליטית, את ההשפעה הפוליטית שהיה לרבנים אחרים שקדמו לו. הוא יותר נחשב כעושה מופתים וכאיש שרוצים להתברך אצלו, אבל זה משהו אחר ממה שהיה. אז גם כן, כשהסמכות נחלשת, אז האינדיבידואל עולה.
קצת קשה לזכור את זה, אבל החרדים לא תמיד השתתפו במשחק הפוליטי. אגודת ישראל, מפלגת האם של יהדות התורה, נוסדה בראשית המאה ה-20 כסוג של תגובת נגד לציונות. לאורך השנים, בעיקר ביישוב היהודי שלפני הקמת המדינה, נוצרו יחסי קרבה מסוימים ושיתופי פעולה בין התנועות. אחרי שנים ארוכות, החרדים חוזרים לקואליציה במהפך של 1977. לאגודת ישראל היו אז רק 4 מנדטים, אבל הם היו לשון המאזניים, ובדיוק מה שמנחם בגין היה צריך. אחרי זה הגיעו שנות הפריחה. ש"ס קמה לה בשנות ה-80 והיא הולכת וצוברת כוח ומומנטום, ואז מגיע השיא. בשנת 1999, חודשיים בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-15, אריה דרעי מורשע ונכנס לכלא. במהלך המחאה הוא זוכה לשיר בלתי נשכח שכתב והלחין בני אלבז. על גלי המחאה האלה נישאת ש"ס ומקבלת 17 מנדטים. יהדות התורה מקבלת 5, ובסך הכל 22 מנדטים למפלגות החרדיות. זהו הישג חסר תקדים וכוח פוליטי מאוד חזק. מאז המספרים נמצאים בירידה, בין היתר זו תוצאה של העלייה הרוסית הגדולה, שהקטינה את כוחן היחסי של המפלגות החרדיות. בנוסף, מצביעים הלא חרדיים עזבו את ש"ס. אלה תהליכים טבעיים והגיוניים. אבל במערכות הבחירות האחרונות קורה עוד משהו, דווקא מהמצביעים החרדים. נתונים של דוקטור מלאך מראים שיותר ויותר חרדים בוחרים להצביע למפלגות לא חרדיות.
אני מסתכל על ערים חרדיות, כ-10% מהמצביעים שם לא הצביעו לשתי המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. ולעומת זאת, בבחירות האחרונות, ב-2015, זה עלה ל-17%. עכשיו, איזשהו סקר שנעשה לאחרונה והתייחס למה שאנשים עתידים להצביע, הראה שזה 20%. כלומר, אנחנו רואים עלייה איטית אבל רצופה, ו-20% זה כבר מנדט וחצי, שני מנדטים, שבעצם המפלגות החרדיות מפסידות כתוצאה מכך שיש אוכלוסייה שלא מצביעה להם.
גם באלעד, עיר מגוריה של שיפי, עלה לפי מלאך שיעור המצביעים למפלגות לא חרדיות מ-15% לכמעט 25%. במילים אחרות, יותר מרבע מהתושבים בעיר כבר לא מצביעים למפלגות החרדיות.
מתי הבנת פעם ראשונה שאת לא חייבת בעצם להצביע כמו כולם?
לפני 2 או 3 מערכות בחירות התחילו לי שינויים וראיתי שיש התעוררות בקרב הציבור.
זאת שוב שיפי.
הרב הזה אומר, נגיד, להצביע לש"ס, הרב הזה אומר להצביע לגימל, ורבנים של הפלג הירושלמי אמרו בכלל לא להצביע. ואז התחלתי להסתכל.
בבחירות לכנסת ה-19, שיפי הצביע לראשונה למפלגה לא חרדית, ושמה מחל בקלפי. בבחירות הקרובות היא עדיין כל צף, אבל אין לה שום כוונה להצביע למפלגה חרדית. היא לא מתביישת בזה או מסתירה את זה, וכששואלים אותה מי לדעתה הכי השפיע עליה במובן הזה, היא עונה.
אמא שלי, עם כל החינוך השמרני יחסית, היא הייתה נחשבת לליברלית מאוד בדעות שלה. זאת אומרת, כל דבר היה לה חשוב שנדע. מה שהיה לא מקובל לחלוטין, מה שספג הרבה ביקורת מצד נשים ודמויות רבניות. לאנשים מהמיינסטרים קשה קצת לקבל את זה, כי כאילו אם אתה לא כמו כולם ואתה לא נראה כמו כולם, אתה בטח גם לא חרדי כמו כולם.
ובכל זאת, הוריה ואחיה עדיין מצביעים גימל.
הבחירה האישית שלי היא לא משנה, כי הבחירה האישית שלי נגזרת מהבחירה שבחרתי להיות נאמן לתורה, להיות נאמן להשם יתברך, ואני מקבל את ההוראות שלי כי בחרתי בהן מגדולי ישראל.
זה אח של שיפי, יעקב שיקרקה.
אין מושלם בעולם. להגיד לך שהמושלם הוא גימל ושס, התשובה היא לא. להגיד לך שיש יותר טוב, גם לא. אבל הכי טוב שיש זה מבחינתי, שאני עושה מה שגדולי ישראל אמרו לי. לא כי אין לי דעה, לא כי אין לי שכל. אני עושה ככה כי בתפיסת עולמי, הדבר הכי טוב בעולם הזה זה לעשות מה שהשם יתברך ציווה אותנו. אז אני סומך עליו שהוא מעביר לי את מה שהם עשו.
אנחנו יושבים יחד בסלון הבית של שיפי, ולה כמובן שיש לה מה להגיד על זה.
נציגים שם שיושבים שם כל כך הרבה שנים, לא רוצים לעשות את השינוי כי זה טוב להם, זה מתאים להם. תתאר לך שמפלגת יהדות התורה היה פריימריז. אנשים שמקובלים רק על הרבנים, הרבנים היו בוחרים אותם, דם חדש, צעיר, שמכיר את הבעיות, שמדבר עמם, שיודע.
אני מקשיב לאחים, ואז אני שואל, מה היה קורה אם גם אנשים היו רצות בפריימריז? וזה מה שיעקב עונה.
בזמן שגדולי ישראל יחליטו שאישה צריכה לייצג, גזונטרית, עד רבה, אני מבחינתי גם מטטי יכול ללכת.
שיפי לא מתרעמת, אבל מחייכת. מרגישה מוזר, אני שואל?
אני לא מרגישה מוזר, כי א', אני מכירה. יש אנשים שהבחירה שלהם, מתוך, שוב, תפיסת עולם שהם גדלו עליה ומכירים אותה, שאומרת, הרב יודע, אני רואה את העולם אחרת. האינטרנט שינה את העולם נקודה, לא רק את החרדים. כשהבינו את הסכנה שנמצאת באינטרנט, ואז אני חושבת שסביבות 2008, קצת אפילו קודם, קמו כל מיני ועדות ורבנים ועניינים ואסרו את הדברים האלה. אתה אוסר, אבל בסוף גם כשבן אדם עושה דיאטה, הוא תמיד מזייף, וכשאף אחד לא רואה הוא הולך ואוכל את הגלידה ואת הזה, אנחנו יכולים לקחת דוגמה את המקרה הכי מרכזי שדיברו עליו רק לאחרונה, המקרה של מלכה לייפר.
שיפי מתכוונת לפרשה שבמסגרתה המשטרה חוקרת חשד, לפיו עוזריו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן פנו בשמו לפסיכיאטרים בכירים, ואפיימו עליהם בניסיון למנוע את הסגרתה לאוסטרליה של מלכה לייפר, הנאשמת בעבירות מין בקטינות.
אם זה סיפור שהיה מדובר בשנים שבהן לא היה אינטרנט, רוב האנשים לא היו יודעים א' לא מי זאת מלכה לייפר, בטח לא מה ליצמן עשה, בגלל או בזכות, איך שלא תקרא לזה, האינטרנט, הרבה יותר אנשים חשופים. הציבור החרדי שנמצא באינטרנט, הוא מביא איתו את המידע.
דוקטור מלאך, מסכים שלתקשורת פה יש תרומה דרמטית.
החשיפה גם לתקשורת חילונית, אבל גם התקשורת החרדית שיש באינטרנט, הם חושפים את הפוליטיקה החרדית, מספרים מה קורה אחרי הקלעים, את המחלוקות, את הסכסוכים, את הפוליטיקות. זה ממש לא דומה לעיתונות היומית, אבל אתרי אינטרנט, כולל פורומים שיש בהם דיונים, הכל פתוח, הכל חשוף, אז המצביע כבר לא יכול להיות כל כך, חלקם לפחות, לא יכולים להיות כל כך תמימים ולהגיד, כן, הרבנים אומרים והפוליטיקאים עושים רק מה שהם אומרים, ונצביע בעיניים עצומות.
שינויים בדפוסי הצבעה הולכים יד ביד עם תהליכי השינוי בחברה החרדית בתחילת המאה ה-21. מלאך מדבר על תהליך מודרניזציה או ישראליזציה כהגדרתו. למעשה, כמה גורמים שחברו להם יחדיו ליצור את המגמה הזאת בחברה החרדית. הגורם הראשון הוא כלכלי. רצון של הצעירים לצאת מעולם החרדי המסוגר ומחיי הדלות של לומדי התורה. מלאך משוכנע שהקיצוצים הרחבים בקצבאות בתחילת שנות ה-2000 הביאו חרדים רבים להיכנס לשוק העבודה.
המפנה, אנחנו רואים אותו באמת באזור 2003. ב-2003 רק שליש מהגברים החרדים עבדו, היום ב-2018 אנחנו מדברים על מחצית מהגברים החרדים, זה שינוי משמעותי גם אצל נשים חרדיות. היה שינוי גדול, זה היה קצת יותר מ-50%, היום אנחנו באזור 75%, בהחלט שינוי משמעותי.
במקביל, לנושא הכלכלי, גם החברה החילונית, נערכת לקליטה של החרדים בתוכה.
גם המפלגות שאינם חרדיות מתחילות לעבור שינוי מסוים ולהיערך לקליטה של חרדים שכאלה, ואנחנו פתאום רואים תופעה שחרדים גם מגישים מועמדות, מתמודדים בכל מיני מפלגות שאינם חרדיות, או נהיים נציגים פוטנציאליים במפלגות כאלה, רק אני אמנה כמה. אז יש לנו בכחול לבן מועמדת חרדית, לראשונה מועמדת חרדית שככל הנראה תיכנס לכנסת. הליכוד הכניס, אמנה במקום לא ריאלי, מקום 43, הכניס מועמד חרדי, פעם ראשונה שיריין במפלגת העבודה הייתה מתמודדת חרדית. אצל פייגלין יש מועמד מספר 2, חיים אמסלם, שהיה חבר כנסת מטעם ש"ס. כלומר, אנחנו רואים שלא רק שאתה יכול כחרדי להצביע למפלגה שהיא לא חרדית, אבל גם יש לך שם נציגות או מישהו שמתמודד שהוא גם כן מייצג את העמדות החרדיות.
בגיל 14 הייתי מהמתנדבות במטה יהדות התורה.
זאת מיכל צ'רנוביצקי, מקום 21 ברשימת מפלגת עבודה לכנסת. ובמקרה או שלא, גם שכנה וחברה של שיפי.
שלום! אני מיכל.
היא התחילה את הדרך הפוליטית שלה במפלגה חרדית, אבל מהר מאוד נטשה.
אני חושבת שקצת כאילו יצאתי מזה, כי הממסד החרדי והוותיק והמפלגות החרדיות לא מייצגות לא אותי ולא את רוב הצעירים החרדים היום. החברה החרדית כל הזמן עוברת תהליכים, ובסופו של דבר השאלה האם הנציגות הפוליטית איתך בתהליך או לא איתך. עכשיו זה סוג של תהליך הפוך, שכאילו השטח יוצר את התהליך. והפוליטיקה לא שם, ואז הרבה באמת אומרים, אוקיי, הם לא מייצגים אותי, אני לא מצביע להם.
באיזשהו סקר שעשינו במכון ישראל דמוקרטיה, בקרב 1,000 חרדים, שאלנו אותם, בלי קשר לדעתך האישית, האם החברה החרדית עוברת תהליכי מודרניזציה וישראליזציה, ו-70% אמרו שכן. כלומר, ברור שהתנועה העיקרית היא לכיוון של השתלבות.
זה שוב דוקטור מלאך, שמאשש את התחושות של צ'רנוביצקי.
מצד שני, יש גם תנועת נגד. יש לה גם ביטוי בקבוצה מסוימת שנקראת הפלג הירושלמי, שהיא זו שמובילה את המאבק, בעיקר בגיוס לצהל. אבל דבר גם מעניין ביחס לקבוצה הזאת, הם מונים כ-6% מהמגזר החרדי, זה לא עמוד, אבל זה עשרות אלפים, והם, מהצד השני, הודיעו שהם יחרימו את הבחירות. הם עשו את זה גם הפעם שעברה. כלומר, המפלגות החרדיות, יהדות התורה, מפסידים כמעט מנדט גם מהצד השני של כאלה שמחרימים את הבחירות.
אנחנו רואים לא מעט נשים. מה מעמד הנשים בכל החרדיות החדשה הזאת? יש קצת גם איזה שחרור נשי קצת בחברה.
זה בהחלט בולט שמה, כי המפלגות החרדיות, בצורה פורמלית ובפועל, לא מאפשרות לנשים להיות פעילות במפלגה, וודאי לא להיות נבחרות של המפלגה. כלומר, אם אישה חרדית רוצה להיות פעילה פוליטית, אין לה בית במפלגות החרדיות. וזה גם מאוד מעניין מהצד השני, במפלגות, נאמר כלליות או חילוניות, מקבלים אותם בצורה מאוד יפה.
גם לפי שיפי, לנשים יש חלק גדול בשינויים האלה. מתי את התחלת לחשוב על פוליטיקה, אני שואל אותה.
זה גם הגיע כצורך שעה. אני כן אוהבת את זה, כי שוב, אני אוהבת תקשורת וזה. כשהתחלתי להיחשף באמת לדברים שקשורים לאישה חרדית, לא התחלתי מפוליטיקה. התחלתי דווקא מבעיות של אלימות. סיירתי במקלטים לנשים חרדיות. עושק, שכר. ואז הגיע גם העניין הזה של הפוליטיקה, כי בעצם כשאתה מתחיל לדבר על תופעות, אתה אומר, רגע, מי אמור לטפל לי בדברים האלה? איך זה קורה כל הדברים? ואז אתה עולה ואתה אומר, בעצם יש פוליטיקאים, בעצם יש מישהו שאמור. ומשם מגיע השיח ומתחיל להתעורר, וזה לחלוטין מה שהרשת, מה שהאינטרנט שינה, זה הצפה של השיח בנושא, ואיחוד של נשים שהבינו שהן מוחזות באותן אג'נדות, ומשם הדרך לדיבור על נשים בפוליטיקה, כן או לא.
רגע, אז את חרדית או לא חרדית?
השאלה מי הוא חרדי נדונה כבר שנים, וכנראה לעולם לא נקבל עליה תשובות. אם אנשים בוחרים לומר שהדרך שלי היא לא חרדית, אז אין לי בעיה לא להיקרא חרדית. בהגדרה, אם אתה שואל אותי ואני צריכה לבחור בהגדרה היבשה, אני חרדית. אני מאוד חרדית. אפילו שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה.
עד כאן פרק נוסף של הצוללת, בעקבות דפוסי הצבעה של הישראלים. מוזמנים ומוזמנות להזין שני הפרקים הנוספים שלנו על דפוסי הצבעה, גם של המגזר הערבי וגם של הקיבוצניקים. חפשו אותנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה לעורך שלנו רון טוביה, למפיקה בלה פישר, לילה חגי על התחקיר ולמתן פורטנוי על ההקלטות. קטעי הארכיון ששמעתם בפרק זה הם בדיבור ארכיון הסרטים כאן, תאגיד השידור הציבורי, ועמוד הפייסבוק של אליזה בלוך. אני אנדרי טבקוף. ניפגש בפעם הבאה. להתראות.